יום חמישי, כ"ח ועד הרבה כוח מעשיו יגיד לעמו. מה הכוח היום? הולכים הביתה. אני מתחיל בין הזמן עם תכף. איזה כוחות צריך לקראת היציאה הביתה לפסח. אני רוצה יחד איתכם היום, המקורות פה נמצאים פה על השולחן לפניי, אני רוצה לעיין יחד איתכם דבר שכתב הרב זצ"ל במאמרי הראייה, זה מופיע מצה זו, נצח ישראל לא ישקר. אני רוצה, אולי גם היום אנחנו נעשה כמה וכמה שיעורים בעזרת השם יתברך בנושא הפסח. אני רוצה להעיר הערה ולהעיר הערה. ההערה שלי היא שאנחנו מתייחסים לחג הפסח באופן שהוא אינו הולם. לא שאנחנו לא מכבדים את הלכות הפסח, ולא שאנחנו לא מכינים את הבית ומכינים את האוכל, כל מה שצריך לעשות בליל הסדר וכולי, אלא ההתייחסות שלנו, כל מה שקורה בשולחן הסדר, התייחסות שגורמת לנו בחוסר ידיעת הדברים לא לחוש בליל הסדר את אותם הצדדים הרוחניים שיש במציאות בליל הסדר. היינו, אדם אחר ליל הסדר צריך להיות אדם חדש, חדש לגמרי. אנחנו בעזרת השם נספיק ללמוד גם מהר"ל בגבורות. אדם נולד מחדש, לידה מחודשת. אומר המהר"ל, למה דווקא החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, למה הוא ראשון? למה גאולה הייתה בחודש הזה? בגלל שהראשון לא מתייחס לשום דבר. השני מתייחס אל הראשון. הראשון הוא תמיד ההתחלה. כלומר, חג הפסח הוא חג ההתחלה, הלידה המחודשת. ואנחנו לא ממהרים, או לא כל כך אוהבים, או לא כל כך רוצים, להיוולד מחדש. ולהתחיל את הכל מחדש. וזה הפסד עצום, עצום. אנחנו לא יודעים להכיר ולהוקיר את מעלת ליל הסדר, למרות שאנחנו יכולים להיות כאלו שלמדנו וקראנו והפנמנו בחודשיים האחרונים, או לפחות מפורים של 30 יום לפני החג, ולעבור את ליל הסדר בלי לחוש כמעט דבר. וזה זאת הערה. ההערה היא שהדבר הזה מותנה בהכנה, כמו שכל דבר בחיים, ההכנה היא הקודמת, הראשונית, היא זאת המביאה. ההכנה של הדברים זה לא רק מצד הלמידה, מצד העיון. הדברים האלה צריכים להפוך להיות חלק מעשי מתובנה של האדם ועשייתו בפועל ודרכה בית האחד. אני זוכר בצעירותי בבית הוריי שהיינו כפויים ולעזור לנקות במקום להשתובב בחוץ. אני אמא שלי שתיבדל לחיים ארוכים הייתה אומרת לנו שהייתה שומעת אותנו רותנים תחת שפמנו שעדיין לא צימח על העבודה הקשה. היינו אומרים, מה זה? מה זה פה מצרים? מה אנחנו עבדים? כל מיני כאלה בתור ילדים. הייתה אומרת לנו, הניקיון של הבית לפסח, אין משמעותו הניקיון של הבית ארבע קירות. הניקיון צריך להיות בלב פנימה. כשאדם מנקה את ביתו הפנימי, הוא מבין לבד שהבית החיצוני חייב ניקוי. כלומר, זה מוליד את זה וזה מוליד את זה. ליל הסדר משמעותו סדר מחדש. לילה של סדר, דיברנו על זה לפני כמה שנים בסימני הסדר, אם אתם זוכרים. יש סדר שנקבע מראש, כל דבר אחר דבר יש לו משמעות. עושים לך סדר חדש בחיים, אתה נולד מחדש. ועל מנת להפנים את זה, להבין את זה, צריכים לנסות ולתרגם את התובנה של הלידה המחודשת באופן הנכון, באופן האמיתי. כמה שמחה יש לזוג שנולד ילד. איזו שמחה עצומה, עם הכאב של הלידה, עם הצער של הלידה, עם כאבי ההיריון. הכל שווה, הכל שווה לרגע הזה שאומרים מזל טוב, נולד, הכל בסדר, ברוך השם. אדם, אדם, הכל פתאום מבין איך הכל מתגלם. כל מה שעברנו לפני התגלם בשמחה העכשווית. כל העבודה, כל ההכנות, הסדר, כן, שלב של לידה, סליחה, הריון ולידה, והשמחה באה לידי ביטוי בליל הסדר. אנחנו ניכנס לתור מה שאומר הרב, אם שמעתי את זה כהקדמה, אומר הרב, בואו נקרא מקום מספר אחת. למעשה זה מאמר אחד ארוך של הרב, חילקתי אותו למקטעים. מצא זאת שאנו אוכלים על שומה, כך מופיע בהגדה של פסח, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה או נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלה. טוב, אנחנו הולכים לדבר על המצה. המצה הזו, מה יש בה? מה יש בתוך המצה? קמח ומים, זהו. כלומר, המבנה הפיזי, הכימי של המצה, קמח ומים. לא מה שהיא מסמלת, לא שום דבר. קודם כל, הוא זה הוא, אין בו שום תוספת בשום דבר. שום דבר. אומר הרב במקום מספר 2, האמת הוא הנצח. אין תמורה באמת ואין עבר בנצח. לעד ולעולם קיים אות הנצח ועם עולם אשר לטעו יוצרו כולו זרע אמת. הנצח הוא גורלו. וגם עברו קיים מול הנצח. הוא אמר, יש שני מושגים, שני רעיונות, שהמצה מבררת לנו. שני מושגים, אומר הרב, נצח ואמת. זה תפקיד המצה לעורר בנו, לברר לנו. אין אפשרות של עבר בנצח. משום שהנצח לא תלוי בזמן מסוים. מה זה נצח? דבר שאין לו סוף. דבר שאין לו סוף, אין לו התחלה. לכן מושג העבר לא קיים באין סוף. כי אין סוף זו נקודה מסוימת בזמן. והנצח הוא מעבר לזמן. ממילא העבר לא שייך בנצח, כמו שאמת יש רק אחת, לא שייך שום דבר אחר באמת, חוץ מן האמת. ברגע שיש משהו שהוא אינו מן האמת, זה כבר לא אמת, זה שקר. כלומר, יש דברים בעולם שלא נמדדים במושגים שאנחנו רגילים להתייחס אליהם, התחלה וסוף, אלו אמיתות מופשטות, ברורות, שבאות לסמן רעיון. לכן, עם ישראל, כולו זרע האמת, כולו. ולכן, אין בו אף אחד שיכול לומר, לא מצד האמירה, זה מצד האמת, שאין בו צד ששייכות אל הקדושה. הוא יכול לומר, אבל זה פה האמת. כבר כולנו, עם ישראל, כולו שייך ומקושר ונוגע בקדושה. כי הנצח שייך לעם ישראל. עם ישראל הוא הנצח. עם ישראל מסמל את הנצחיות. והנצחיות אין לה עבר, אין לה הווה, אין לה עתיד, היא כל הזמן נמצאת. לכן אומר הרב, האמת הוא הנצח. גם האמת וגם הנצח הם מעבר למושגים הרגילים שאנחנו רגילים. ממשיך הרב בפסקה מספר 3, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אומר הרב, ועכשיו הוא נכנס לתוך הרעיון של המצה. מגרגירי אבקי הזנה, מקמח או מסולת, בהתאחדם על ידי זילוף המים לתוכם יבוא הבצק. לא מגרגירים, כולנו יודעים איך נראה קמח או סולת, מגרגירים קטנים. כאשר אני שופך עליהם מים, אני גורם להם להתאחד סביב המים, ואז נהיה בצק. מה זה הבצק? אומר הרב, זה החומר אשר יובא באש. ויהיה ללכת. כלומר, יש תהליך שבו יש גרגירים, אבק, והמים מחברים אותם ליחידה אחת, מהם נוצר הבצק שנכנס לתוך אש, וממנו נוצר הלחם, שהוא היסוד המזין הממשיל את חיי האדם בצורתם המפותחת. כך רוצים לחם, לא? מה אתם אומרים? זה מה שעושים. לוקחים קמח שמורכב בעניין, כמות עצומה של פירורים, של גרגירי אבק, מוציפים להם מים, לשים, נהיה בצק, שמים באש, יוצא לחם. האדם ניזון מן הלחם. לחם לבב, אנוש, יזמר. אומר הרב, ככה היה מצב ישראל בהיותו בלוע בעדות מצרים. באיזה מצב? של גרגירי אבק. באין תורה, באפס נשמת חיים, שיש בה לשד לאחד על ידו את גרגירי נפשות המפורדות. במצרים, עם ישראל משועבד. כל אחד לעצמו, לבד. אין מה שמאחד, אין מה שמחבר, אין מים. ואין מים אל התורה, אומרים חזר. אין משהו שמחבר את כולם ליחידה אחת. אז מפורדים, והם כגרגירי אבק. לעשות כולו מוצק אחד בעל כוח, ליתן מים ותנועה לגוי עומד לנס עמים, שזה עם ישראל, גוי אחד בארץ, שעומד כמו דגל. מול כל העמים כולם, להראות את האמת, את המוסר, את האלוהות, כמו דגל. העתיד לא רק להחיות את עצמו לעולמי, כלומר עם ישראל בעתיד שיצא ממצרים, לא רק יעמיד את עצמו לעולמי, אלא גם ניתן, גם ניתן חיי העולם לכל האנושיות כולה. במשך הדורות מאחל עד קלה באחרית הימים. והיה עם ישראל, כן, ברי תעמים נכון יער בן השם בראש הערים וניסאו מגבעות ונערו אליו כל הגויים. עם ישראל העתיד אמור להיות מקור האנרגיה הקדושתית, הערכית, המוסרית לכל העולם כולו. אבל במצרים הם בגרגירי אבק, כן? עם ישראל במצרים נפרדים, אין מה שמאחד, אין מה שמחבר. צריך איזה משהו, כוח, שידביק את כולם, שיחבר את כולם. כלמלת שיהפכו באמת לגוי, גדול, עצום ורב. לכן בפסקה 4 ממשיך הרב ואומר, וכוח חיים אדירים זה, הוצג ביסודו. תסתכלו במקור, באותה השעה הנצחית הגדולה. איזה שעה זו? מתי? מתי בא אותו גורם, מאחד, שמחבר את כל עם ישראל תחת מהות אחת ומתחיל לבנות את היסוד של הופעת עם ישראל בעולם כנושא, דגל הקדוש ברוך הוא. בשעה שנגלה על אבותינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גלה בגאולת מצרים. כבר הגאולה הזו הביאה את עם ישראל להיות מאוחדים ומחוברים, ובמילים אחרות, בצק, יחידה, שאמורה עוד לעבור תהליך של הובה באש, כדי שיהיה לחם, כדי שיהיה מזין את, את האדם, ובהגבלה את העולם. לכן המשיך הרב ואומר, שטף החיים העליונים, ממי הבריכה העליונה, או השפע האלוקי שבא מלמעלה, כי גאולת מצרים הייתה בהתעוררות עליונה, לא מצד עם ישראל, אלא מצד רצון השם לגאול, כי הגיעו לממתת שערים, לא נרחיב, אני מתקשה מאוד בדבר הזה. מה שאומרים חז"ל, שנגאל אותה בממתת שערי תומה, כי אם היו יורדים לנון שערי תומה, אז כבר אי אפשר היה לגאול אותם, ואני שואל את עצמי, היפלא מהשם דבר, גם בשער נון א'. אני צריך להבין, אני, עם כל מה שלמדתי בדבר הזה, אני עדיין נשארתי עם סימן שאלה על הדבר, אבל כך עלה ברצונו הפשוט מי אני שישאל על הקודש בו. אבל אני אומר לעצמי, אני לא מבין. אבל, ממשיך הרב ואומר, שטף החיים העליונים במקום מספר 4, ממי הבריכה העליונה, שהופיע מגילוי שכינה אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל לדוגמה, איחד בפעם אחת את הגרגירים הגויתיים והנפשיים והפכם למוצג גיבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקור מחיית העולם לדעת, ובצעקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצעקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, עליו כלומר למעצה בליל הפלא. זה הלילה הזה שאנחנו עוד שבועיים נשאר בו. אם נספיק עוד נראה אולי גם קצת שפת אמת בדבר הזה. להבין מה זה הלילה הזה, ליל הסדר הזה, שאנחנו בעזרת השם נגיע אל תוכו בעוד כשבועיים וקצת, ליל הסדר הוא הגילוי. הגילוי של הקדוש ברוך הוא במצרים ועכשיו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש גילוי אלוהות ממשית עכשווית, חיה, נושמת. בליל הסדר. זה לא איזה סיפור שהיה בעבר, כי לעם ישראל אין עבר, עם ישראל הוא עם נצח. זה הכל קשור באחד, אין התחלה, אין סוף, הכל באין סוף, הכל מחובר אל הקדושה, הכל מחובר אל הטהרה, הכל מחובר אל אור אין סוף ברוך הוא. לכן, למעשה, ליל הסדר מרים אותנו מחדש בחודש הראשון, שעומד בזכות עצמו, ולא תלוי בשום דבר שהיה לפניו, הוא ראשון. מרומם אותנו מהגרגיריות האבקית שלנו. אנחנו לא גרגירי אבק. בליל הסדר הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו במצרים ועכשיו מנמיכות הקומה, מנמיכות הרוח, מהשפלות הפנימית, מתחושת הכלום נקיות, מתחושת האפסיות מול הבלי העולם שכביכול אנחנו לא יכולים להתמודד איתם, שהם גדולים עלינו, שהם חזקים מאיתנו. כי מה שלא יהיה, עם כל מה שלא אמרנו, תראו במה שכותב הרב, במקור 4. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו. אין בנו שינוי באמת אמיתי, כולנו שייכים אל הקדושה. כולנו. לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה שייך לקדושה. אתה לא יכול לטעון שבגלל שעשית א' ב' ג' או כך וכך אתה כבר שייך אל הקדושה כבר. לא יכול להיות. כי הבצק של אבותינו, כלומר אותו גרגרים של אבק או סולת שמתאחדים על ידי המים, מתן תורה, אי אפשר יותר לשנות. זה בצק שלא מחמיץ. זה בצק שמוצאים איתם ממצרים, מצות, כי לא החמיץ, והחמיץ כבר אמרנו פעם, זה לא רק כיצד זה שהוא תופח, הוא משנה את טעמו, אלא הוא גם לא מחמיץ את ההידמנות. החמצה זה גם, איך אומרים, פספסת. ועשה, בליל הסדר יש זרמים רוחניים, שוצפים, קומליים, אין המציאות. מימי הבריכה העליונה, כמו שאומר הרב, בשמי שמיים. לכן, במנהג הידוע, שלא צריכים בלילה הזה, לאין שימורים הוא, כן? אז עם הילדים הקטנים לא אומרים איתם, המלאך הגואל, כן? רק שמע ישראל ואהבת. לא צריך, הקדוש ברוך הוא שומע. זה בלילה שלא קיים, זה הזדמנות חד פעמית. לחזור ולהידבק בבצק שלא מחמיט. בבצק שלא מחמיץ את ההזדמנות להיוולד מחדש. לכן, עם ישראל שיוצא ממצרים לא מספיק לאפות את הבצק הזה באופן כזה שהוא יחמיץ. אין זמן לתת לו להפיח. אלא צריכים למהר לצאת. עד כמו שהוא שמים בתנור, זה המצב. זו המצב. המצב פה מסמל את דבר גבוה ביותר. אנחנו מסתכלים על המצות, לא משנה עכשיו, קשות, רכות. ורואים בהם איזה מין מהלך טכני, כן, שצריכים לאכול מצה, נו, כל מי שלא אמר בפסח, פסח, מצה ומרור, כן, לא יצא ידי חובה. יש חובה לאכול מצה. טוב, אני אוכל מצה. יש גם נורא טעים לאכול, לא יודע מה, גפילטע פיש, או חרמי, אני יודע, כל אחד מה שאוהב. כשאנחנו מתבוננים על המצות שנמצאים על השולחן, אנחנו מתבוננים באמת ובנצח. מתבוננים בשפעת פירו הגדול של אור הקדושה יורד מלמעלה, הורד ויורד ויורד, עד לאדם הפרטי המסב על כיסאו. זה רושם אדיר. זה לא רק איזה מין מצב שבו יש לי מים עם קמח בבצק שלא החמיץ, ואני צריך לאכול כזית או שני כזית, או לא ניכנס עכשיו, האם זה הראשון או האחרון, כמו האפיקומן. עצם זה שיש לך מצה על השולחן, להסתכל. ידעתי פעם בסברה, שאולי בגלל זה, בקערה של עורך הסדר, המצות מוסתרות. מוסתרות. שמים שלוש מצות, כהן לוי ישראל נכון, וזה מוסתר. יש כל מיני שיטות לקערה, אבל הם בתוך כזאת מפית. הם סגורים, לא רואים אותם. למה לא צריך להסתיר? חשבתי שהסתרה רע כי עוצמת הגילוי היא כל כך גדולה, שאם האדם באמת יראה כל הזמן את המצות מול עיניו ויתחבר אל הרעיון המרכזי שגרגירי האבק של עם ישראל התאחדו אל הבצק הזה שנמצא מולו, וזה המצות שאכלו אבותינו במצרים, כלומר לא דווקא זה ספציפי, הרעיון והגילוי של השכינה, גילוי אלוהות, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד לגאול את עם ישראל במצרים, במפגש ישיר של עם, של עבדים, עם ששקוע במתת שערי טומאה בבת אחת מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. אי אפשר. לכן מסתירים אותם. ומגלים אותם לפי זמנים הידועים. אבל זה בדיוק מה שקורה, זה ארון הקודש. זה קודש הקודשים. את ארון הקודש אנחנו לא פותחים מתי שאנחנו רוצים, מוציאים את ספרי תורה החוצה כשאנחנו צריכים להשתמש בהם. את קודש הקודשים היו מראים לעולים הרי ברגל, ברגל. היו פותחים את הדלתות, מראים להם. כבר יש זמנים הידועים לגילוי. ויש זמנים הידועים, שאר הזמנים. להסתרה. אבל בידיעה האדם צריך לדעת ששפעת החיים האלוהיים, האורות הגבוהים הללו מצויים מעבר לקערת הסדר, בתוך קערת הסדר. מקובלים עקום את כל מיני עניינים של ספירות ועולם. לכן המשיך הרב אומר, והגאולה בלבת אשה. והעמידה את בצק את העם בצבלונו הנצחי ורוממותו מעל לכל שינויים ותמורות. הננו שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו, ורשמי הגאולה של שעת הנצח חוזרים ומופיעים עלינו בכל זוהרם בליל יתקדש חג, וממשיכים הם את זיוון בכל משך ימי החג הגדול והקדוש, חג קריאות עולמים אשר לעם עולמים, כלומר האור העצום הזה של גילוי השם בזמן יציאת מצרים יצר עובדה בשטח. עובדה במציאות העולם שכל שבת בשנה בזמן הזה שבו אבותינו אכלו במצרים מצות וישבו וחיכו ליציאה, נוצר איזה מין סימון של נצח, איזה מגמה שהולכת ונקבעת מאותו יום ועד עולם, שעם ישראל יישאר לעד. זה דבר ראשון, נצח ישראל, זה דבר אחר. דבר השני, ליל הסדר כל שנה ושנה מחדש ומופיע עלינו את האור הגדול ההוא של יציאת מצרים, של גאולת מצרים, כמו שאומר הרב, חוזרים ומופיעים עלינו בכל זוהרם בליל יקדש חג. כל מה שנשאר לנו זה רק להקשיב לכל השם היוצא מן המצה, מן המרור ומן הפסח, מן הקערה, מן הסדר המסודר בליל הסדר. צריך רק לפתח את האוזניים לשמוע את כל השם המתפוצץ לאלפי רזיסים בכל פיסה ופיסה של כל דבר שמצאו בשולחן הסדר. לשמוע את כל השם מדבר אלינו, כל אחד ואחד. שלח את עמי ויעבדוני. לכן ממשיך הרב עכשיו פה מעורר על כל אותם אנשים שמנסים להטות את עם ישראל מדרך התורה והמצוות. וידעו כל אלה אשר ליבם ערל, וישמעו נא אלה אשר אוזנם אטומה, כי משמרת המצות יונקת היא את תחילה לדורות מאותה המשמרת הנצחית של שעת הנצח, של הופעת הגאולה אשר לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ובכוח זה גם בצקם של בנינו לא יחמיץ לעולם. לכל אלה שמנסים לעורר את תרבות העולם להדביק אלינו, זה חמץ וזה מצה. זה חמץ כי זה דבר שהוא תופח, הוא לא דבר אמיתי. הוא גם מחמיץ את נקודת השורש שעם ישראל הוא עם הנצח, עם האמת, והשקר לא יכול להידבק בו. לכן המשיך הרב אומר, שם לכם תחי תפל, אתם מטייחים, עושים פיח של שקר, מציירים את העולם בצבעים, ממלאים את העולם בפרסומות, ממלאים את העולם בזרקורים ותמונות, ומה לא? במיוחד בדור שלנו עם כל האפקטים הענקיים שמשתמשים בהם להטעות את העין ואת השכל. כל הקדמה הפכה להיות כלי להליכה וריצה אחורנית. שם לכם תחי הטפל המתאמצים להחמיץ, בלשון לקלקל, נפשות שנעשו מאותו הבצק הנצחי אשר לא הספיק להחמיץ, כן, שם במצרים. במצרים ידעו מה זה ממתת שערי טומאה יותר טוב מהדור הזה. הם היו בממתת שערים של טומאה. העם הזה למד. העם הזה יצא ממתת שערי טומאה. וכל אלו שרוצים לטמא אותו מחדש, כל תרבות האדם, לחם חול, חמץ הוא. חמץ מדין התפיחה וחמץ מדין ההחמצה, הפספוס, התמורות מושלות עליו, על כל אותם תרבויות חול וצביונותם משתנים על ידי גלגלי הזמן, מה שפעם היה נחשב להיום זה נמצא בפח של ההיסטוריה, לא רציתי להגיד השפע. לוקד נצח ישראל אשר לא ישקר ולא ינחם, הולכו במסילתו הישרה על אף מנדב, כל מי שיוצא נגדו, וכל מטילי ארס עשעו בעיסתו הצריכה, גם בתוכנו. הנידה הנצחית אשר לא הספיקו לעולם, לא תספיק להחמיץ. עם ישראל לא יחמיץ. כן, יהיו פרטים שיחמיצו, יפספסו, כן. אבל עם ישראל לעד יישאר, עם הנצח הוא עם הנצח. אבל אלו שמנסים לדחוף לתוכו את התרבות הזולה, התרבות של החול, תרבות הגויים, מנסים להחמיץ את הבצק. אומר לו, זה לא יעזור לכם. העם הזה יישאר לנצח. תסתכלו במקום מספר 7. זכרו נא את דור בנינו בגולה. קל וחומר בארץ. בכל הזמנים והעיתים, וקל וחומר בעת הרת עולם זו, בשעה שהדם של צלצלי הנצח הבאים מכל גאולת העולמים באים עלינו, תוך שטף של ייסורים ומכאובים נוראים. עם ישראל קם מהשואה, מהכאבים, מהייסורים, מהפוגרומים, מהאינקוויזיציה, מכל הרדיפות, וקם הגיע לארץ. זכרו והתאוששו, זכרו, שמרו, שמרתם את המצוות, המצות. שמרו משמרת ליל שימורים ודרו, כי גם אם תעלה מחשבת תפל לשנות את בצקם של אבותינו, שהוא בצקם של בנינו ובני בנינו לעד, לא יועילו כל מעצכם. כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיד, זה לא רק אז, זה סימן, זאת מגמה, שעם ישראל קיבל על עצמו עד במצרים, לא להחמיץ כאומה את הבצק. לא להחמיץ יותר את הבצק, היינו את גרגירי האבק, שהתאחדו עם המים ואין מים אל התורה, ולא ליצור פירודים, אלא להישאר בצק. כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ולעד לא תחמיץ יסתנו הכללית. אך תעמוד ברוחה ובטעמה מלאה רעננות. וחימץ שלך מארץ מצרים ראינו נפלאות. המצה הרב רוצה להגיד, שהרבה פעמים שוכחים להסתכל על האור הגדול הזה שיש בפסח. אנחנו לא קולטים, אנחנו שוכחים לראות שבמשך 2000 שנה ישבו אנשים בגלויות השונות מעד החורבן וחלמו, התפללו, השתוקקו להיות במצב שאנחנו נמצאים בו היום. בארץ ישראל, איש איש בביתו, מרובם בבתיהם שלהם, שבני משפחתו מסביב, ואיש על פרנסתו, אנשים חלמו על זה, 2000 שנים. איך אנחנו כערב עין מנתקים את עצמנו מזה ואומרים לא היה ולא נברא. חושבים רק על עצמנו. עכשיו הכל התחיל. עם הנצח זה עם האמת. איך אנחנו לא רואים? תתעורר. נשארו בגלות, בתישים. או בסעודה שלישית, היו שרים שיר המעלות בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים בקוט לארץ. אנחנו כאן. עכשיו על מה מדובר בפשטות? בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים במוכר שם בבית המקדש. קודם כל לשוב לציון. ואיפה אנחנו היום? בציון. רק מזה, רק מזה. איזה אור, איזו שמחה, איזו התלהבות, איזו קדושה. איזה טהרה צריכה ליפול עלינו בליל הסדר. כתב שם הבית שלך בשוב השם שיבת ציון. אומר הרם, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו מתנתקים, חושבים רק על עכשיו. זה פספוס, זו החמצה. לכן מחפשים אורות בפסח, אין פה בעתיקומן. אולי שם הם שהסתירו אותו נמצא איזה אור. לא, אור מלא, כל הבית מלא. הריחות שלך הם בשמוע העברים עליהם. זה לא, זה תראה פה אתה נמצא. איך אתה לא רואה את זה? מה העברון הזה? לכן נמשיך הרב, במקום מספר 8. גדלו נאור נשמתכם העזיזה, כלומר, מלאת עזוז, מלאת גבורה, מלאת שמחה. תגדלו אותה, תתעוררו. הכינו לב לקבל את הרושם האדיר של מצה זו שאנו אוכלים. המצה צריכה להעיר אותנו, להזכיר לנו את הרעיון המקורי מאיפה הכל התחיל. מגרגרי אבק, פרודים ונפרדים במצרים. ותסתכל מה קורה עכשיו. על שום מהעול שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנקרא עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, הלילה הזה! לא תגיד ביום אחר, זה הלילה, זה המועד, זה הזמן, כולנו מסובים. האדם התלוש, זוהי הזוועה יותר מחרידה את הנשמה. האדם מוכרח הוא שיהיה לו מעמד ושמעמדו יהיה בלתי מתנודד. צריך להתבונן. צריך לקבל את האור העצום הזה שיש בליל הסדר. אסור לנו לתת לאור הזה לחמוק, דודי חמק עבר. אסור. יש לנו אור כזה עצום של חירות, של יציאת מצרים. לכן מובן מה שאומרים חז"ל, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו הרגע. זה הרבה דור של גאולה. יהודים מדבר הרבה על המשיח, משיח נאו, משיח עכשיו, איקבלה למשיחה. על מה אנחנו מדברים? כאשר בליל הסדר, נקודת הפתיחה והסיום של הגאולה הראשונה והגאולה העתידה, אנחנו נמצאים כאילו מבודדים. זהו, הכל נכון רק כאן ועכשיו. על איזה גאולה אתה מדבר? איך תרגיש את פעמי הגאולה? איך תשמע את הראש של משיח? איך תראה את התנוצצות האור האלוקי בשפעת קדושתו יורד ממימי הבריכה העליונה אליך לשולחן? עם כל ברוכה שקוע רק בפירוד, רק בעצמך, כאן ועכשיו. אתה תלוש. אתה תלוש! תלשת את עצמך ממקור החיים. תלשת, עקרת את עצמך מהקשר אל הנצח. לכן הסתכלו מקור מספר 9, הגלות. מה עיקר הצרתה? אפשר להיות בארץ ישראל בגלות נוראה. ושולחן הסדר הוא העדות אם אתה בגלות או לא. אומר הרב, מהו עיקר צרתה? זה אומר התלישות. אני תלוש! רק אני! אין לפניי, אין אחריי! אומר הרב, היום מאוד הדבר שאדם מרגיש שבמובן ידוע ועיקרי הרי הוא תלוש, מתנודד, פורח באוויר, עמידתו על הבסיס הטבעי, על גבי הקרקע, אתה פה בארץ ישראל, זהו, אני פה, אני ישראלי, זהו, זה מספיק. אומר הרב, איננה עמדה כלל, מפני שאין הקרקע שלו, זה הקרקע שלך, בטאבו, קיבלת את הירושה, ממי? שלך, תוכיח. מפני שכל יחוסיה, איננה קניינו ולא קניין עמו. כמו שהגמרא אומרת, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. הוא תלוש, הוא לא קבוע, אין לו שום דבר קבוע. אולי בגלל זה אנשים כולם רוצים לקנות דירה. החליף שלהם דירה. זאת היא הצרה, אומר הרב. צרת הדורות של ישראל מאז גלה מארצו, מאז נדד בגויים. תלוש! תלוש מהאדמה, תלוש מהמקור, מהעמידה היציבה. מארץ ישראל. מעד נדד בגויים, אמנם במצב של קלישות, לא די שקשה לחיות חיים היומיומיים, אלא שבמובן הכללי והדורי, כלומר של הדור, אי אפשר כלל להתקיים. אין איזה קיימות, כולם נפרדים, זה פירורים של קמח, סולת. ועל כן חוק היסטורי הוא שקיבוצים קלושים עבד שמם וזכרם בזמן קצר לפי הערך, אנא הסתכלו ערך אדום, רומי, יוון, וכל אלה שרדפו את עם ישראל, הם היו קיבוצים, אבל פרודים לגמרי, נעלמו מעל דפי ההיסטוריה, מעשית, סיפורית יש הרבה, ארכיאולוגית המון, ומה נשאר מהם? שום כלום, אפילו מוסר ערכי שמשותף לכל אותו עם, כבר איננו, כי אין את אותו עם. זאת אומרת,
רב כאן, לא רוצה
להמשיך לך. לא מדבר על עם ישראל. אין היום עם יווני. אין עם יווני. לא, דברים מתחדשים. אין עם יווני, אין עם רומאי. אין, הם נעלמו, הם התעדו, הם התחברו, הם פרדו, נעלמו.
אבל
אנחנו נשארו
להם חוקים שמשתמשים באותה מדינה.
מה פתאום? מה פתאום? איזה? איזה?
חוקים
ישנים שלהם. איזה? אתה לא משתמש בחוקי חמורבי, ואתה לא משתמש בחוקי הרומאים. לא, נגמר. ממילא, אומר הרב במקור מספר 10, אך בפלא למעלה מכל הנהוג בחוקי הקיום של כל העמים, עם ישראל חי עד כה והתקיים למרות שלא היה לו קרקע, כי מה כן היה לו? מה הדביק את הפירורים בגלות? התורה. אם גם קיום של צער ומכאובים גם במצב קלישותו מקרקע, מהארץ, ולא עוד אלא שהראה גבורות ברוחו הגדול גם בכל המעברים השונים של גלויותיו. כשאנו דנים לדעת מהו הכוח אשר על ידו יתגבר על הצרה האיומה של התלישות מהארץ, ואומר שמאז קנה לו העם הנפלא הזה מציאות כפולה, וממילא גם מעמד כפול, וקרקע רוחנית בתוכה, התורה, שהיא מצא איתן לנשמתו, אשר אותה לקח אמו גם לכל ימי נדודיו, הארץ הרוחנית, שזו התורה. האצילית, העליונה הזאת, היא תורת השם. התורה, תורת חייו, אשר קשר אותה עם רוחו כאשר בא להינתק, מתי זה התחיל? ביציאת מצרים. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, ולעבור מתחת ההר הזה. אשר הצילה אותו מתלישותו החומרית שלא תשפיע עליו עד לזוועת כיליון, כי באמת עם ישראל צריך מזמן להיעלם. אם לא התורה. לכן אומר הרב במקום מספר 11, והיום, כאשר אנו ברוך השם הולכים ושבים לארצנו והולכים ומקשרים לבסיס של המציאות העמידתית, כשרגלנו מתחילות לדרוך על אדמתנו, אנו על אותה אדמת, אדמת קודש, שאיננו מרגישים בכל חושנו שהיא מוצקה תחת טעמנו, זה שלנו. אתה מרגיש בטוח, זאת ארצנו. כי בברית השם, בברית עולם אשר לעד לא תמות, היא קשורה עמנו קשר עולם. הננו הולכים ומתרפים עם מחלת תשעותנו הגלותית. ומתוך החלק המבריא של העם, החלק ההולך ומתקשר עם ארצו ועם יציקת עמידתו, הננו מרעיפים רסיסי עמידה ובריאות גופה הגורמת גם לנאורה מעל ידו, גם בגשמיות, גם ברוחניות, בכל עם ישראל הגוי כולו מתפלל דרך תמיד, תמיד דרך הארץ. אבל תראו מה קורה, אומר הרב, האור של אותם חלוצים שעלו לארץ, בבנות הארץ, משפיע על כל העם, זה השפיע על כולם. אבל זה תלוש, תלוש מן התורה, תלוש מן המצוות. זו גישה גלותית. אי אפשר להישאר בתפיסה הגלותית שאומרת שמה שיש לנו חלק אחד וחלק שני לא. אי אפשר. חזרנו לארץ הקודש, צריכים לאחד בין שני הדברים. בין העמידה הקרקעית ארץ ישראל לבין העמידה הרוחנית, הם מחוברים יחד. לכן הרב ממשיך, אבל הייתכן במקום מספר 12, שבמקום שהגוף שלנו, כלומר הגשמיות שלנו, הפרטי והלאומי, מוצא לו מצב להינצל ממאורות התלישות, מכללת התלישות הזו שאנחנו היינו מחוץ לארץ ישראל, תישאר דווקא נשמה פרטית בקל חומר הכללי תלושה מעמדתה? איך זה יכול להיות? כשהאדם שנמצא בארץ ישראל יתנהג כמו בגלות. איך יכול להיות אדם בארץ ישראל שתולש את עצמו בשני האורות הגדולים הללו, ארץ ישראל ותורת ישראל? הנשמה הישראלית כשהיא פורחת באוויר, כשאין לה כיציקות של מעמד החיים בתורה ובמצווה, ברוח ובמעשה, בסדרי יום יום ובחגיגות הימים החגיגיים, זמני שמחה וחגי נדבה, עם כל מצוותיהם הרעננות, המשמחות כלל בלב, המרנינות כל נפש ורוח, כאשר אוי ואבוי, כל זה קיים, אתה תלוש מזה? אז הלא נשמה היא תלושה. וכמה עצמו כאבי האמיתיים, וכמה גדול הוא ההרס שלה. כשאדם נמצא בגלות טוב, מה הוא יכול לעשות? הוא כפוי בגלות. אבל כשאדם ממית על עצמו גלות, במקום חירות, זה נזק עצום. בחפליים, על כן בחפליים נזכור, נע בלילה הזה, אומר הרב, היזכרו, התעוררו, התעוררי, התעוררי, כי בא העורך, קומי, אורי, 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 שיר דברי, להתעורר. בלב יקדש חג חירותנו, כי איננו העם, אשר אפילו בגלות לא איבד את איתן עמדתו, עמידתו הרוחנית, ועל אחרי כמה וכמה בשבוע לעצור וחוסד עמידתו. זה התחזק, להיבנת מחדש. הכל מתחיל מההתחלה, החודש הראשון. שהוא הולך ומתחסן בהם בכל הרחב, עכשיו, עתה, בבוא עת לחננה. כל ברוך חנן אותנו, אנחנו נולדנו בארץ הקודש. תגידו זה 100 פעמים ביום, תתחילו להרים. חלק גדול מההורים שלנו נולדו בגלות. ונלך עוד יותר אחורה, עוד כבר היה דמוקרטיה, היה אמנציפציה, היה נחמד בחוץ לארץ. הסבים והסבתות שלנו נולדו כשעוד רקפו אותם, שהם היו מפחדים. כמה זה רחוק? זה אותו סבא שאתה בא להגיד לו שבת שלום או חג שמח, הוא מקווה בנו נשיקה. זה לא הרבה שנים, זה כאן ועכשיו מולך. ואתה נולדת פה בארץ הקודש, תגיד לו, אני נולדתי בארץ הקודש. תשמיעו לאוזניכם מה זה אומר. אומר הרב, אתה בבוא עת לחננה. זוהי הוראת ההסבה, כולנו מסובין, לשון חירות. מצב של בני ישראל שהם קבועים ולא תלושים, מעורים ביסוד חייהם, המזלף עליהם שפעת חיים נרוויה לכל מהותם, מהות הגוף, מהות הנשמה, לכל הווייתם, לכל המציאות. אשריהם שככה לא אשריהם שהשם אלוהיו. הלילה הזה כולנו מסובים. אם האדם מנסה בכוח לגנוש את עצמו מהמציאות הרוחנית ולחיות רק צד לאומי, אני ישראלי, לא יהודי, יש דבר כזה חדש, כן, נולד לאום חדש כאילו, הישראלי. בסופו של דבר, גם הלאומיות הזאת תיעלם, ותראו, כבר היום יש אנשים שהם פוסט-ציונים. נגמר, הסיפור הסתיים. זה כבר זהו, פסה. זה אומר, די, ציונות כבר עשתה את שלה, אנחנו כבר לא, אנחנו כבר משהו, עם ככל העמים. יש הרבה כאלה. יחסית, כן? בצד מסוים של המפה. אבל גם הם קשורים לקדושה. הדבר הזה פונה לא רק אלינו, זה פונה גם אליהם. ידידי הרב. משום שבלי תורה אי אפשר להבין מדוע הארץ הזו שייכת לנו. בלי האור של הקדוש ברוך הוא שמאיר, אין שום אפשרות להבין את מה שקורה לעם הזה בצורה אמיתית. אי אפשר להבין מה זכותנו על הארץ, ואי אפשר להבין מה זכותנו בתורה, ואי אפשר להבין מה זכותנו בכלל בעולם. כי מצד האמת, אנחנו לא קיימים. במקום מה שעבר עלינו והיינו ככל העמים, היינו כבר מזמן מתבוללים. בחג המצות, חג הפסח, חג החירות, כולנו מסובים. אנחנו מצווים להחזיר לעצמנו את החיבור, לא את הקלישות, אל העבר, אל אותו לילה קדוש, גדול ונורא, הוד, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יורד לגאול את עמנו ממצרים, ויוצר מציאות שכל שנה בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. כל שנה בשנה גואל את עם ישראל מחדש. להפנים את הרעיון, להגיד כל יום, וואו, השי שזכיתי, נולדתי בארץ ישראל, בארץ הקודש, אני מחובר על התורה והמצוות, אתם יודעים איזה אור זה? אתם מבינים איזה גדלות זו? מחפשים כל מיני פרטי פרטים, מפה, לא יודע מה, בבסיס, הבסיס. תמיד אני אומר, אני רוצה לספר מה שאמא שלי סיפרה לי לפני שנים רבות, שסבא שלה עליו השלום, הם היו בחוץ לארץ בגלות, והוא היה מספר לה, בתור ילדה קטנה, על סיפורי התורה, ירושלים, חברון, בית לחם, שכם. היא אומרת, הוא לא העלה בדעתו שהנכדה שלו תסתובב בירושלים או בחברון ברגל, ותגור שם ויהיו לה נכדים, ילדים, נכדים ונינים שגרים שם. הוא לא העלה בדעתו איך הדבר הזה יכול להיות. כמה עברו? 60 שנה? 70 שנה? היא הגיעה לזה. אנחנו לא רואים מה שקורה מסביב, אנחנו פשוט עיוורים. לא רואים את שפעת קודש ממי הברכה העליונה, שפעת השם שמדבר אלינו מן המציאות, מן המצע, מן המאור, מקערת הפסח, מליל הסדר. צריך לעשות סדר, לסדר את החיים מחדש, לשים כל דבר במקומו הנכון, את תרבות העולם מקומו בפח של ההשפעה של ההיסטוריה. לא בבית חיינו, לא בבית עולמנו, לא בארצנו ולא בתורתנו. כי זה תולש אותנו מן האמת, זה מנתק אותנו מן הנצח. להתחבר בחזרה אל אור השם המתגלה אלינו בליל הסדר. להתחיל מהלך מעניה או הלך מעניה, ולסיים לאחר אפיק אומן ובעלה. מתוך ראיית העומק של התגלות השם בשולחן הסדר. ואפילו כולנו רחמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. כדי להחזיר את עצמנו בחזרה אל הסדר הנכון של מציאותנו בעולם, המציאות הפרטית והמציאות הכללית. חג כשר ושמח.